אנחנו מסכמים שבוע דרמטי בלבנון, שבוע שכולל את הפיצוץ האדיר בנמל ביירות, שהוביל לאסון כבד מאוד, אולי הכבד ביותר מסוגו בתולדות המדינה. המחאה מתפרצת שוב ברחובות, נציין, זה אירוע שבפני עצמו שווה לדון בו, וכמובן ההשלכות על חיזבאללה ועל השלטון, לאן פני לבנון מועדות. על כל זאת ועוד נדון עכשיו עם אורית פרלוב, שלום רב אורית.
אהלן, מה נשמע, אירון? אני אפילו, אני אגיד לך, אני אתחיל עם הסיכום, יש בלבנון עיתונאית שקוראים לה דימה סאדק, היא מעין דנה וייס של הלבנונים.
גם עליה שמענו רבות בישראל, היא כמובן הפכה להיות מאוד מאוד מתוקשרת כאן.
נכון, כי היא סיכמה את זה ככה, היא אמרה, אפילו המדינה האכזרית ביותר, שאנחנו כל כך שונאים כמו ישראל, לא המיטה עלינו אסון, של הרס של רבע מביירות, כמו שהיא אמרה, חיזבאללה אמית עלינו. אז אני ככה, אני מתחילה עם זה.
עם האמירה החדה הזאת אנחנו פותחים, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך, אם כבר התחלנו בחיזבאללה, מה זה עושה לארגון בימים האחרונים? מה את שומעת מפי הדוברים של חיזבאללה? מה את שומעת כהד מהרחוב? איך הדברים האלה נראים שבוע אחרי הפיצוץ?
תראה, אני אגיד את זה, אני אומר את, אתה יודע, את הדברים, קודם כל את המפתיעים, ומה בכל זאת אנחנו רואים שונה ממה שראינו בעבר ביחס לחיזבאללה, אבל אני אחר כך גם אסייג את זה וישים את זה בקונטקסט המתאים. אז כן, אנחנו פעם, אני חושבת ראשונה, שומעים ביקורת מאוד מאוד קשה, בתוך ביירות, צריך לומר את זה, בקרב, אם אנחנו צריכים בכל זאת לאפיין ממי אנחנו שומעים את הביקורת, אז בקרב האוכלוסייה המוסלמית סונית והנוצרית בלבנון, בביירות, ביקורת פומבית, פעם ראשונה, מאוד קשה, קריאות לנסראללה, מכנים את נסראללה ממזר, מכנים את הארגון, ארגון טרור, ואנחנו רואים בלב העיר לצד, באמת, בכיכר השועדה, לצד המנהיגים האחרים, שנאמר עליהם אחר כך מילה, תמונה מן קרטון בדמותו של נסראללה שנקלע בכיכר העיר. כל השלושה דברים האלה לא שמענו ולא ראינו בצורה פומבית, וזה חשוב לשים את הדגש על המילה פומבית, בביירות עבר. כלומר, כן שמענו עיתונאים ולבנונים שחיים בחול, אולי המוכר ביותר זה נדין קוטי, שהשיעי שחי היום באיחוד האמירויות, הם מעבירים ביקורת קשה על חיזבאללה, אבל הם לא חיים בלבנון כבר יותר. אנחנו רואים חוקרים ואקדמאים לבנונים שנמצאים במכוני מחקר שמעבירים ביקורת על חיזבאללה, אבל ביקורת אמיתית, ככה, בתוך ביירות, בריש גלי, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים. דבר שני, יום שישי האחרון, נאום נסראללה, 80% מתוכו, זה נאום מאוד אפולוגטי, כלומר, אל תאמינו למה שהתקשורת אומרת לכם לגבי הנשק שלנו, אל תאמינו, אנחנו מכירים את נמל חיפה יותר ממה שאנחנו מכירים את נמל ביירות, נאום מאוד אפולוגטי, והממים ברשת על אותו ענן השן אדום שאנחנו רואים, שמים את הכובע של נסראללה, זה דברים שלא ראינו בעבר. יחד עם זה, בתוך האוכלוסייה השיעית, אנחנו לא שומעים מילה של ביקורת כלפי נסראללה, כלפי חיזבאללה, כלומר, בכוונה מסגרתי את הביקורת לאוכלוסייה הסונית המוסלמית והנוצרית. אוכלוסייה השיעית בדחיה זה קצת כמו 100 שערים, זו אוכלוסייה מאוד שמרנית, מאוד סגורה, כשיהיה מהפכה ב-100 שערים, כנראה גם יהיה מהפכה בדחיה כלפי נסראללה, אבל למרות שעדיין בתוך הקבוצה שלהם אין ביקורת, הם מודעים לביקורת שקורית בחוץ, הם מרגישים את הלחץ, הם כבר גם ככה נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה, כשברקע אינפלציה מינואר 2020 ועד היום, הלירה הלבנונית מאבדת 80% מהערך שלה. צריך להזכיר ש-80% מהאוכל בלבנון הוא אוכל מיובא, והיום שר האוצר הזה שהתפטר מתחיל את הבוקר ואומר, נשאר לנו למעשה מזון לארבעה חודשים. זה מה שנשאר ללבנון בעקבות הפיצוץ. מצב קשה מאוד, אנחנו יודעים על הקיצוצים במשכורות ללוחמי חיזבאללה, אנחנו יודעים שלפחות מחצית מהלוחמים שהיו בסוריה הוחזרו ללבנון, זאת אומרת, הארגון, וכולל גם התגובה המאוד קשה שנתנו לישראל, נכון שישראל הצליחה לסכל אותה, ושני הצדדים עשו איזשהו ריקוד יפה כזה של אחד שלא רוצה לגעת ואחד שלא רוצה לפגוע, אבל הכל קורה בתוך, כשהרקע הוא קשה מאוד, ואנחנו כמובן עוד לא אמרנו את המילה קורונה, שבתי החולים מלאים, נסראללה יודע את זה, הוא אפילו מציע את הבתי חולים של חיזבאללה לטפל בפצועים, כי הוא מבין שהוא במצב גם פוליטי וגם כלכלי קשה. יחד עם זה, אנחנו צריכים לזכור, כוחו במותנו, יש לו עוד הרבה מאוד קלפים, ואנחנו נדבר אחר כך על המצב הפוליטי ואולי על התרחישים, אתה תראה שמצבו לא כזה רע.
אז הנה, אני רוצה ישר לעניין לגשת. המצב הפוליטי הוא הרי כבר לא יציב, הממשלה נפלה בלחץ ההפגנות. אפשר לומר שזה היה עניין ש...
בשנה שני ראשי
ממשלה מתחלפים. כן, זה היה עניין שכבר, איך נאמר, עמד על הפרק על רקע הזעם הציבורי עוד לפני האסון, וזה רק התגבר והוביל לצעד הזה שאפשר לומר היה מתבקש. עכשיו, מהם התרחישים האפשריים מבחינה פוליטית קודם כל? עוד לפני שנדון במצב הביטחוני, מה לדעתך עומד על הפרק כרגע ומה הסביר ביותר שיקרה?
אני אגיד את זה ככה. קודם כל, ראשי הממשלות בלבנון הם בובות. אין שום חשיבות בין אם יוחלף כרגע חסן דיאב, אם הוא יוחלף עכשיו בנוואף סלאם. אין לזה שום חשיבות מלבד הנראות, כיוון שבסופו של דבר, וזה מה שאומרים הלבנונים, יש רק שני דברים שהם חשובים. המערכת הפוליטית, זאת אומרת, אותה שיטה של מאפיון, מצד אחד ראשי מיליציות ומצד שני ראשי מאפיות, הדתיים, שמנהלים למעשה את הפוליטיקה הלבנונית ב-30 שנה האחרונות מאז מלחמת האזרחים, לצד חוק הבחירות שאינו מוחלף. זאת אומרת, עד שלא משתנה השיטה בצורה הדרגתית, ועד שלא משתנה חוק הבחירות, חוק הבחירות הרי בלבנון זה בחירות אזוריות. זה אומר שכל אזור, נגיד, אם אני היום חיה בבירות ואני סונית, ואני חושבת דווקא שהמועמד הכי מתאים והכי חכם נמצא בטריפולי, והוא בכלל, נגיד, אני נוצריה והוא סוני, לא רק שאני לא יכולה לבחור לו, גם בגלל העדה וגם בגלל שהוא חי בכלל באזור שאסור לי לבחור בו. ולכן הלבנונים רוצים שכל לבנון יהיה אזור בחירה אחד, שהאנשים המתאימים ביותר והמוכשרים ביותר הם אלו שיבחו, ולא עוד פעם הראשי מאפיות האלה, אותם ראשי עדות, וצריך לציין אותם, משפחת ברי, שכבר 20, נבי ברי, שהוא יו"ר הפרלמנט 27 שנה, משפחת חרירי, לא סתם ברקע, אנחנו רואים את חרירי ואת אבא שלו, את ג'ומייל ואבא שלו, את ג'וברן בסיל, ואת הנסיק, צריך להזכיר שהוא הבעל של הבת של, של, של הנשיא. דרך אגב, אני לא יודעת כמה יודעים, אבל השופט שמונה לבחינת האירועים כרגע, הוא הבעל של האחיינית של יו"ר הפרלמנט. ככה זה עובד בלבנון. כלומר, גם עכשיו, בשיא של השחיתות, כשהם צריכים לבחור, הם עדיין ממשיכים עם השיטה המושחתת, ולכן
אז מה הסיבור רפורמה שתשנה את זה בזמן הקרוב לדעתי?
כרגע לדעתי תהיה ממשלת, מעין ממשלת, הם קוראים לזה caretaker, מעין ממשלת מעבר כזאת, אי אפשר לעשות בחירות, כי הרי יש קורונה, כשזה לא נוח, אז תמיד אפשר להשתמש בקורונה, הם ישימו איזושהי בובה שכרגע תוסכם, בדרך כלל מה שהעיתון אל אחבר עושה, הוא משלח בחרירי עוד איזושהי דמות, בשביל שבתוך המחנה הסוני יהיה ריבים, ואז מה שראינו בפעם הקודמת, באים התנועה של בסיל, שהיא המפלגה הגדולה, על תייר, שהיא המפלגה הגדולה ביותר, והמפלגה של נסראללה, ובחרו את חסן דיאב, כלומר מביאים מועמד שלישי. אז זה מה שאני רוצה להגיד, שזה לא משנה באיזה דמות תוחלף חסן דיאב, ראינו את זה בזמנו בעיראק, תוך 5 שנים יכולים להיות מוחלפים גם 5 כאלה, מה שחשוב בסופו של דבר זה השיטה ושיטת הבחירות, ולכן ברמה הפוליטית לדעתי אנחנו נמשיך לראות חוסר יציבות, לא סתם הנשיא אהון ניגש לרעיון טלוויזיוני ואומר, כן, ידעתי על החומרים המסוכנים בנמל, אבל איזה סמכות יש לי? כלומר, הם מבינים שלכל הפוליטיקאים, הדמויות האלה ששמים בפרונט, אין להם סמכות, ובסופו של דבר כנראה ראשי העדות וכדומה הם אלה שמאחורי הקלעים מפעילים את כל האופרציה הזאת, ואז שזה לא ישתנה ברמה הפוליטית. לבנון ידע תקופות ארוכות, בלי נשיא, בלי ממשלה, היא כנראה תמשיך עד שלא יהיה שינוי ורפורמה אמיתית, אנחנו נמשיך בקצב הזה.
ועכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה שאולי מסקרנת ביותר את כל הישראלים שעוקבים אחרי האירוע הזה. מה זה עושה לחיזבאללה ברמה הצבאית? כלומר, לדעתך זה מחליש אותו, או לחילופין, האם זה דווקא עלול לדחוף אותו לכיוון עימות עם ישראל בזמן הזה, כדי להשכיח את הבעיות הפנימיות? מה את אומרת?
אני, אם אני צריכה לעשות הערכה, הסיכוי שהוא יתחיל איזושהי חזית עם ישראל יפסית. לא רק שיפסית, אלא גם כל הפעילות שלו, גם בסוריה וכדומה, הולכת ומצטמצמת כרגע, הוא באמת לוקח את הכוחות שלו, ואת מה שהוא צריך, והוא צריך להפעיל עכשיו את כל האנרגיה שלו פנימה. בשביל, זה משחק עכשיו מאוד עדין, כמו שהוא איתנו הולך על הסף, גם בתוך הפוליטיקה הפנימית של לבנון, הוא צריך ללכת על הסף. אם ייקחו לו את הנשיא, שבסופו של דבר רוב הציבור הלבנוני רוצים את הראש של אהון על המגש, יש לו עדיין אלטרנטיבה את סלמן פרנג'יה, שהוא בעל בריתו מתנועת אלמרדה, אבל הוא צריך שם לשחק משחק מאוד עדין. אנחנו לא סתם ראינו שהשתלטו על בניין משרד החוץ, שני השלטים שירדו מהבניין היה הצורך להוציא את הנשק מתוך בירות, ואני רוצה להזכיר למאזינים שלנו, שנכון שבנמל הימי של בירות יש אמוניה, אבל בנמל התעופה של בירות יש הרבה מאוד טילים מדויקים, שצהל חשף שנה שעברה את תמונות הלוויין. זאת אומרת, לא סתם הבירותים מבקשים להוציא את הנשק מבירות, ומצד שני להוציא את החמושים מבירות. הם לא אומרים צריך לפרק את חיזבאללה מנשק, אבל ברור לחלוטין למי מופנה את האצבע, ולכן הוא על הכוונת, הוא על הגריל, והוא צריך מאוד מאוד להיזהר מלא לעשות טעויות, כי יש עליו עכשיו הרבה מאוד ביקורת פנימית. מצד שני, מאוד מאוד ברור, וזה אחד מהתרחישים אולי הבעייתיים, יש כאלה שיגידו אולי עדיף שכך, שאנחנו יכולים לראות, במצב שאנחנו נראה את מעגלי האנרכיה והכאוס גדלים, גם ברמה הפוליטית וגם ברמת הרחוב, רוב כמעט מוחלט של האוכלוסייה בלבנון חושבים שאנחנו נראה הפיכה צבאית בלבנון. זאת אומרת, בין אם זה יהיה חיזבאללה שישתלט, או בין אם הוא ייקח את הצבא ויגיד לו, אי אפשר להמשיך בכאוס הזה, אין לנו כסף, אין לנו אוכל, צריך להחזיר את הסדר לרחובות, אתם חייבים להשתלט על הפרלמנט, אז או שהצבא יהיה בפרונט, או שחיזבאללה עצמו, אם הצבא לא יסכים, אז חיזבאללה יהיה בפרונט.
אנחנו נראה את חיזבאללה ברחובות, ממש יוצא לקרב נגד המפגינים.
לא, עזוב את הקרב, משתלט על הפרלמנט, כלומר, הפיכה צבאית, לאו דווקא מהפכה, אחד התרחישים...
המפגינים לדעתך פשוט ירימו ידיים כשזה יקרה, או שדווקא זה ילהיט אותם להמשיך ואפילו להתנגש עם חיזבאללה?
תראה, אני יכולה להגיד לך שנכון להיום, בניגוד להפגנות של אוקטובר, עוד לא ראינו את חיזבאללה מוציא את האנשים שלו, כל עוד אין ונדליזם רציני, הוא משתדל לא להוציא את האנשים שלו לרחובות ולפגוע בנשק חי במפגינים, אלא אנחנו רואים זרנוקי מים, וכמו שאומרים לי, הלבנונים, הדבר היחידי שקיבלנו עד עכשיו מפריז, זה את הגז המדמיע. אתם רואים על האלמיאם, כלומר, על המיכלים מאלומיניום, את ה-Made in France. אז הם מודעים לזה, רק החיזבאללה מעדיף לא להיכנס כמובן למלחמת אזרחים, שזה תרחיש אפשרי, אבל רוב האנשים חושבים שאם תהיה מלחמת אזרחים, או אם יהיה מעגלי אנרכיה יותר גדולים, בסופו של דבר, היחידי שיכול להחזיר את הסדר, כביכול לרחוב ולפרלמנט, זה מי שמחזיק את הנשק. ראינו את הגנרלים עושים את זה במצרים, ראינו את אסד יורה על הציבור שלו בסוריה, וגם ראינו ירי בנשק חי כלפי מפגינים בעיראק, למעלה מ-500 הרוגים בשנה האחרונה, אני חושבת שחיזבאללה, אם הוא יגיע לנקודה הזאת, בסופו של דבר, גם אם הוא לא מעוניין בזה, אם יהיה אנרכיה, זה הולך, חיזבאללה בראייתם ילך ויתחזק. כלומר, למרות שאנחנו רוצים לקוות שרפורמות ושינוי יביאו להיחלשות של חיזבאללה, התרחיש ההגיוני יותר כנראה והריאלי, שבסופו של דבר מעגלי אנרכיה וחוסר, אם יתחילו להמשיך, ימשיכו לשרוף בנקים, או מוסדות, והשתלטו על מוסדות ממשלה, כמו שראינו, על משרד החוץ, על משרד האוצר ועל משרד הסביבה, יכול להיות שאנחנו נראה את נסראללה ואת חיזבאללה נכנסים יותר ויותר פנימה, מה שהם עשו בסוריה, מה שהם עשו כבר בעבר, הם יהיו לצערם, אני חייבת להגיד, אני לא חושבת שזה התרחיש שנסראללה מקווה לו, אבל הוא מעדיף לשמור, למשוך זמן, ואתה יודע, לקנות לעצמו זמן ולהמשיך כל פעם כזה, לשים בובה אחרת שאולי תהיה לציבור קצת יותר נעימה, והציבור בסוף יתעייף ויחלש. כמו שראינו במדינות ערביות אחרות, שזה לא גלש למלחמת אזרחים. תרחיש של מלחמת אזרחים יוביל כנראה בסופו של דבר להשתלטות מלאה של חיזבאללה על הלבנון. בראייה לבנונית ציבורית, אני לא עוסקת רגע האם התרחיש הזה הוא נכון או לא נכון, ככה הם תופסים את זה.
אז אנחנו כמובן מרותקים לנושא הזה, איך נאמר, וזה יהיה מעניין להמשיך ולעקוב, רק נגיד שבשלב הזה יש עדיין ניסיונות להקים איזה מין ממשלת אחדות, נכון? הועלו שמות. אנחנו בשלב די מוקדם של התפתחות האירוע, וכמובן, כן, אנחנו עוד נראה כנראה התפתחויות בימים הקרובים.
אני יכולה להגיד לך, ירון, שיש גם איזשהו סוג של, אתה יודע, כלומר, הציבור הלבנוני די מפוקח. גם על תוכניות הסיוע ששמענו עכשיו שהאירופאים מגייסים 300 מיליון יורו. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו שלפני, ב-2018 גייסו עבור לבנון באותה פריז 11 מיליארד דולר, שעד היום אגורה אחת הלבנונים לא קיבלו. אז אני חושבת שהלבנונים מאוד מפוקחים, ולא מחכים עם הידיים. נכון שראינו את מקרון מגיע ואת כולם שמחים שהמנדט חזר לביירות, אבל בנושא אולי תרופות, אוכל הם יקבלו, אף אחד לא חושב. מישהו אמר לי שעד עכשיו הם עוד לא קיבלו פיצויים על מלחמת לבנון השנייה, אז כנראה האוכלוסייה הלבנונית עוד תחכה לפני שהיא תקבל סיוע ועזרה בבנייה מחדש של ביירות.
בינתיים אנחנו כמובן ממשיכים לראות את התמונות משם, אז אני רוצה להודות לך מאוד, אורית פרלוב, חוקרת במכון, מומחית לרשתות חברתיות בעולם הערבי. תודה רבה לך ששיתפת אותנו בתובנות שלך בנושא הזה.
תודה רבה.